ואנחנו בעניין הזה נדבר עם חנה רוטנברג, מי שחיברה ספרים רבים על השואה, ומי שאימה ניצולת שואה ועדיין חיה עד 120. בוקר טוב.
בוקר טוב.
ספרי על עוד לפני שניגע בספרים ועל מה שנוגע, ואולי אפילו נשמע סיפור.
ספר. ספר אחד.
אוקיי. עוד לפני שניגע בסיפורים שבספר, ובכל מה שקשור לזה, ספרי רגע על התחושה של לגדול בצל השואה.
אז האמת היא שמדברים על לגדול בצל השואה, אז הייתי אומרת שהספר שקראתי לו באמת איך לא ידעתי, אני שנים גדלתי לא בצל שואה, פשוט הייתה לי, באמת היו לי ימי נעורים נפלאים, אני גדלתי באנטוורפן שבבלגיה, שכל הקהילה שם הייתה באמת מורכבת מניצולי שואה, מפולין והונגריה, והשואה פשוט לא הייתה שם, ממש לא הייתה, לא דיברו, לא סיפרו, אנחנו לא שאלנו, ההורים לא סיפרו, וממש גדלנו בצורה מופלאה, שגם אני אומרת שזה נס, שאי אפשר לצער. רק כמובן שהבנו שאין לנו משפחה, ואין סבא ואין סבתא. אבל כולם היו ככה, לאף אחד לא היה סבא וסבתא. אז היינו שווים, לא היינו שונים. ורק שנים אחרי זה, כשכבר התחתנתי והגעתי לארץ, ונולדו ילדים ונכדים, הפעם הראשונה ששמענו את אבא שלי, זכרונו לברכה, קם ומספר את הסיפור הראשון, זה היה בבר מצווה של הנכד הראשון שלו, של אחותי. ואז עוד סיפור ועוד סיפור, אבל האמת היא שהעדות המושלמת אנחנו שמענו רק ב-1994. ורק אז בעצם נפל לי הסימון שאני דור שני. וזהו, וזה הביא אותי לכל מיני מחוזות, שאני גם התחלתי להתעניין וללמוד, ובסופו של דבר לצאת להוראה, הוראה שואה, אבל כמובן בצורה שונה לחלוטין ממה שהשואה הייתה באמת נתפסת. לא כל הזמן מיקום
זאת אומרת,
על הדברים הנוראים והזוועות.
אוקיי, שנייה חנה. כן. אם אני מנסה להבין, זאת אומרת, בכלל לא לדבר על השואה, את הלכת ועשית בדיוק את ההפך.
כן. זאת אומרת, באמת, באותו רגע שאני שמעתי את העדות המושלמת, זאת אומרת, 9 שעות, 6 שעות אבא שלי ו3 שעות אמא שלי, אני זוכרת שזה אותו יום, אני הרגשתי שהשמיים נופלים לי על הראש, והחלטתי שאני עושה, כמו שאתה אומר, ממש סוויץ' של 180 מעלות, התחלתי פשוט לטבוע, כמו שאומרים, לתוך העניין הזה, אבל ממש מזווית אחרת, לא מזווית של הזוועות ושל הקושי ושל כל הפרטים הזוועתיים, אבל דווקא אני תלמידה מובהקת של הרבנית אסתר פאבשטיין, החוקרת השואה מהציבור החרדי, שהיא באמת לימדה אותנו, לראות את הזווית החיובית, את הגבורה הרוחנית, ובזה באמת התמקדתי, וזה אני מעבירה באמת, מנסה להעביר לדור הבא, בהרבה מסגרות, גם בסמינרים, גם בהשתלמויות, וגם בגמלאיות, בכל מיני שפות, אני גם לציבור צרפתי, אנגלי, אמריקאי, גם ביידיש אפילו.
וואו.
הכל בקו הזה.
אז הספר בעצם נקרא איך לא ידעתי, נכון?
כן.
והוא מדבר על הדור השני.
כן, אבל הוא ספר שונה גם כן.
בשעה הקודמת הוא בהוצאת גנזך, נכון?
בבקשה?
הוא בהוצאת גנזך?
כן, הוא בהוצאת גנזך יתוש השם, שזה המכון באמת לתיעוד ומחקר של הגבורה הרוחנית.
נכון, יש הרבה אגב דברים מתוך גנזך באתר כל חי אגב. מה שבהקשר הזה רציתי לומר לך שבשעה הקודמת ידידיה מאיר הקריא פה, סליחה, בשעה שלפני הקודמת ידידיה מאיר הקריא סיפור מאוד מאוד מרגש על לובלין. את יכולה לשתף אותנו בסיפור נוסף מתוך הספר?
האמת היא שסתם כדי לתת לך מסגרת, הספר הוא באמת לא נכתב כמו ספר כרונולוגי של מה שקרה בשואה להורים שלי, כי זה אני ידעתי שזה, יש כאלה וזה קשה לנוער לקרוא את זה, ורציתי להגיע לקהלים רחבים וגם לנוער בעיקר. ואז בחרתי לספר את הסיפור של ההורים שלי דרך מסעות של נפש יהודי, סטודנטיות שנוסעות לפולין, לא שומרות תורה ומצוות. אני מלווה אותם כבר פעם השישית, מספרת את הסיפור של ההורים שלי, כשבספר שזור גם כן כל ימי הנעורים שלי באנטוורפן שבבלגיה. איך גדל דור שני באמת בצורה כל כך בריאה ומיוחדת. ואז מפה ושמה אני באמת הבאתי את הסיפורים של ההורים. יש לי המון סיפורים, אולי סיפור אחד באמת מאוד מרגש.
בבקשה.
שאני באמת יושבת עם הסטודנטיות בבירקנאו, בשורה הראשונה אנחנו סופרים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, בצריף השביעי ששם אבא שלי היה, דרך אגב אבא שלי היה שנה ועשרה חודשים באושוויץ בירקנאו, ואז אנחנו מתיישבים שם על הדרגשים, אני מספרת כמה סיפורים, ביניהם את הסיפור של התפילין, חבר של אבא שלי הגניב איזה זוג תפילין, והגיע לאבא שלי, אמרתי, תשמע, יש לי זוג תפילין, מה אני עושה איתם? אבא שלי אמר, אל תדאג, אני אחביא אותם, חפר איזה בור קטן, איזה צריף, וכל בוקר לפני המסדר הארור והנורא, הוא היה קם עוד 20 דקות קודם, ב-24, רץ לבור הקטן, עמדו מאחריו עוד איזה 3-4 שהיו בסוד, ועומד ומניח תפילין. ואז כשאבא שלי סיפר את הסיפור הזה, הוא אמר, בעצם זה הסיפור שהוא סיפר בבר מצווה, הסיפור הראשונה, הסיפור הראשון בבר מצווה של הנכד הראשון שלו, הוא אומר, אני מניח תפילין, ויודע שכל שנייה שאני עומד עם התפילין, אני פשוט מתחייב בנפשי. עובר פה חייל אפס, הוא פשוט יורה לי בראש. אבל אני רציתי את הקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא. ועמדתי באותו רגע מול הערובה של הקרמטוריום של אושוויץ, שידעתי טוב מאוד מה ההשן השחור והסמיך שמתאמר שם מהערובה, אבל אני דיברתי לקדוש ברוך הוא ואמרתי לו, אני יודע שאתה כאן מאחרי האשן השחור והסמיך, אתה פה, ובגללך ובשלך אני מוכן באמת לסכן את החיים שלי. 8 חודשים תמימים באמת בניסי ניסים, הוא כל בוקר עמד והניח תפילין באושוויץ. אחד הסיפורים באמת, סיפורי הגבורה, דרך אגב, על הסיפור הזה היה אחרי זה המשך מאוד מעניין, אחרי הרבה שנים הוא פעם נפגש בשוויץ, בחורף, בסיבות מסוימות עם אלי ויזל, כשהם שניהם ככה מחליפים חוויות, איפה הם היו, מה הם עשו, התברר שהם שניהם עמדו באותו תור, והניחו את אותו זוג תפילין בתקופה חופפת שם בבירקנאו.
זה בהחלט מרגש, והספר הזה גם נשמע. עוד לא קראנו, אבל נשמע שהוא כולל בתוכו ממש 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 סיפורים מרגשים, וגם בדרך מאוד מופלאה. קוראים לזה איך? איך
לא ידעתי.
חנה רוטנברג, תודה לך. שיהיה יום טוב.
תודה לכם. בשורות טובות.